זה תנאים טובים, שניים בספר אחד, זה תנאים טובים. אם כן, תשעה שאכלו לחם ואחד אכל כזית דגן, או אפילו כזית ירק, או אפילו שתה משקה אחר חוץ למים, הוא יכול לענות לזימון ולברך שאכלנו משלו. אלא שהשולחן ערוך פה הוסיף, אפילו שבעה אכלו דגן ושלושה ירק מצטרפים, אבל שאלו דירו בדמית רבינן. כלומר, לא רק תשעה ואחד מצטרפים כמו בתפילה שמצאנו תשעה וקטן, אלא גם שבעה ושלושה מצטרפים. סליחה? כן, דגן הכוונה לחם, ודאי. ודאי. לא. לא, פה הכוונה דגן, תראה, עוד פעם, תראה סעיף ב', תשעה שאכלו דגן ואחד אחר כזית ירק, אז דגן פה זה לחם. חמשת מיני דגן, שעושים מהם פת. אז אם כן, זאת ההלכה. אבל תראו מה קורה בסעיף ג', אומר השולחן ערוך, המצטרף, צריך לברר ברכה אחרונה על מה שאכל, ולא נפטר ברכת המזון של אלו. טוב, זאת הלכה שייחסת פה דרך אגב, שאל תחשוב שזה שמצטרף לזימון, יכול לצאת לידי חובת ברכה מהמברכים. הרי אלה שאכלו לחם לא צריכים לברך בעצמם, הם יכולים לענות. אז אולי היית אומר שזה שמצטרף לזימון, למרות שהוא אכל ירק. הרי ברכת המזון פותרת נפשות? מה אתם פוסקים? ברכת המזון פותרת נפשות?
זה לא.
אדם שאכל עגבנייה ושמע מישהו אחר ברכת המזון, הוא יוצא לידי חובה? לא.
אם הוא חבר עליו.
לא, 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 לא יוצא לידי חובה. במזונות יש מחלוקת. אבל בדברים שהם...
אדם אכל עגבנייה עכשיו.
זה משהו אחר. אני אמרתי משהו אחר. אדם אכל עגבנייה. בוא נגיד ככה, אתה יודע מה? אדם אכל ברבורים וסלב ודגים. והוא חשב שהוא אכל סעודה. התבלבל בערב ברכת המזון. יכול לקרוא דבר כזה, נכון? בערב ברכת המזון. האם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? ברור שלא יצא ידי חובה. יש מחלוקת גדולה אם הוא אכל מזונות, כי מזונות ברכתן מעין שלוש. על יין, בפשטות כן יצא ידי חובה. כי יין היה ראוי שיהיה עליו ברכת המזון, אלא בגלל שאין דעת נאדם לקבוע עליו, עוד חשבון. אבל על הדברים שברכתן נפשות לא. וזה מה שכתוב פה, שזה שמי... אלא שהיה אפשר לחשוב שאם אדם מצטרף לזימון זה שונה. היה אפשר לטעות ככה, שאם אדם מצטרף לזימון ושונה, אז זה מה שאומר השולחן ערוך, המצטרף, צריך לברך ברכה האחרונה על מה שאכל, ואינו נפטר בברכת המזון של אלו. זה פה במאמר מוסגר, בואו נראה את המשנה ברורה בסעיף קטן תדבב, צריך לברך לאחר שגמר לשמוע ברכת הזימון, ואינו נפטר רוצה לומר, אפילו אם ירצה לכוון, לצאת בברכת המזון גם כן לא מענה, כדי קיימינן, לקמן בסימן רשכת ציפיות זמי ואחרונים שם, דהן ברכת שלושה פותרת מהן שלושה ולא ברכת בורי נפשות. אך אם אכל תמרים או שתה יין, בוודאי מענה בדיעבד. דהקה מן המסימן רשכת דהן בדיעבד בערך עליהם ברכת המזון יצא, לפי מה שפוסקו שם כמה אחרונים דף על דייסן בערך ברכת המזון יצא, גם דייסן דין האחי, קטן מגברה מקום כתרי לכוון בין שלושה ברכת המזון, צריך לברך כל מין ברכתו הראויה לו. בסדר, זה המאמר מוסגר שאומר, אל תתעל לחשוב, שאם אתה מצטרף לזימון, אתה לא אכלת לחם, אתה אכלת שתית משקה, אכלת ירק, אל תיתן לחשוב שאתה יוצא בברכת המזון של המברך. טוב, במה דברים אמורים? עכשיו חוזרים לעניין. במה דברים אמורים? שימו לב. במה דברים אמורים לסגי בכל מאכל? להצטרף לעשרה. אבל לשלושה אינו מצטרף עד שיוכל כזית פת. זאת דעת הרמב"ם והריף. כל מה שאמרנו שיש צירוף, שבעה ועוד שלושה, זה דווקא לעשרה. אבל שלושה צריכים לאכול כולם לחם. זאת הדעה הראשונה שיש כאן. ויש אומרים, דבקזית דגן מענה אפילו אינו פת. אז יש אומרים, כזית מזונות. ויש אומרים, דבירק ובכל מאכל מענה. אז גם שתייה. אתם, מה? לא. כן, מה? כן. זאת אומרת, המחלוקת לגבי השלישי, הרי ודאי לא, בשלושה ודאי לא אחד לחם ועוד שניים. המחלוקת לגבי השלישי. השלישי שמצטרף לזימון, יש פה שלוש דעות. דעה הראשונה. לא שלחתי לך שום דבר, שמואל. יש לנו פה שלוש דעות, רבותיי. זו מחלוקת לא ידועה. נכון? תגיד, תודו על האמת. תגידו את האמת, אתם ידעתם שיש חלק בין שבעה לבין עשרה לשלושה? אף אחד לא יודע. מחלוקת לא יודע, יש פה שלוש דעות, וזה ראשונים, הכל תלוי ממה נובעת המחלוקת. הגמרא בברכות דף מ"ח אומרת, תשעה שאכלו דגן, ואחד שאכל ירק, מצטרפים, מצטרף אליהם. מה ששואלים הראשונים, למה הגמרא לא מדברת על שלושה? אז יש שלוש שיטות. שיטה אחת אומרת, הוא הדין שלושה. זה שיטת הראש. ככה הראש הברכות אומר. שיטה שנייה אומרת, כי צירוף לשלושה יותר קשה. זה הגיוני, יש בזה היגיון. זאת אומרת, שבעה זה כבר רוב מניין. אבל צירוף לשלושה יותר קשה, צריכים לאכול ביחד. התנאים יותר נכבדים. ואז דווקא לכם. זה הרמב״ם והריף. ויש אומרים, מזונות. זאת אומרת, זה באמצע. תגידו, לפי הכללים של מרן, מה נראה לכם שהוא פוסק? לפי כללי השולחן ערוך. היה צריך לפסוק כמו הרמב״ם והריף. וגם בלשון שלו כאן, נראה שהוא פוסק כמו הרמב״ם והריף, כי הוא מביא אותם בסתם. אבל תראו פה, זה שונה. הלקח. שניים שאכלו ובא שלישים יכולים להזקיקו שיכול כזית פת מותה, ואם אינו רוצה לא ייתנו לו לשתות ולא מאכל אחד, ואם מירש נתנו לו לשתות או מאכל אחר, זמנו עמו אף על פי שאינו רוצה לאכול פת. הוא יקל נגד הרמב״ם. השולחן ערוך סתה מהכללים שהוא עצמו קבע. חשוב לדעת. לא מזונות, לא מזונות, לא מזונות, גם ירק. עוד פעם, בוא נקרא את הסעיף הזה עוד פעם. משה חי, בוא נקרא את הסעיף הזה עוד פעם. המצטרף צריך לברך ברכה אחרונה על מה שאכל ואינו נפטר בברכת המזון של אלו. במה דברים אמורים דסגה בכל מאכל? עכשיו זה חוזר לסעיף ב'. במה דברים אמורים דסגה בכל מאכל? מה זה כל מאכל? כן. מה זה? ירק או שתייה?
הכל חוץ ממים.
חוץ ממים. להצטרף לעשרה. אבל לשלושה אינו מצטרף עד שיכול כזית פת. אתם רואים שזה סתמה. ויש אומרים, זה בכזית דגן מעין אפילו אינו פת. ויש אומרים, זה בירק ובכל מאכל מעין, זו שתת הראש. הלקח. שניים שאכלו ובא שלישי, אם יכולים להזקיקו שיכולה כזית פת מותר. כלומר, כתחיל לחוש לדברי הרמב״ם והריף. ואם אינו רוצה, לא ייתנו לו לשתות, ולא מאכל אחר, כדי שלא יצטרף לזימון ויכנסו למחלוקת. ואם ירש, נתנו לו לשתות, או מאכל אחר, זמנו עמו, אף על פי שאינו רוצה לאכול פת. זה מעניין.
אם ירק, הבנה...
עכשיו, אני אגיד לך איפה הדבר הזה קורה. אתם, הרי כולם לומדים ברוך שם בישיבות. עומדים בישיבות, מנהג האשכנזים, אני צריך להקדים את מנהג האשכנזים, תראו בסעיף קטן כף ב' של המשנה ברורה, לשתות, ועכשיו נוהגים שאם לא רצה לאכול פת, נותנים לו לכתחילה לשתות או לאכול איזה דבר וכדי האחרונה. אז מנהג האשכנזים הוא כדי האחרונה, שבעצם לא מחלקים בין עשרה לבין שלושה. בישיבות זה ככה. נכון? בישיבות, זוכרים את זה מהישיבה או לא? בישיבות זה ככה, לכתחיל המצורפים. חכמי הספרדים היו מעדיפים לא להצטרף. כלומר, היו אומרים לאותו אחד שאוכל ירק, תאכל בשולחן ליד. כדי שלא יצטרף לזימון, היו מעדיפים. אבל אם יצטרף, זה בסדר. ממילא, גם אם יש מישהו, יש שני אנשים אוכלים, אחד ספרדי, אחד אשכנזי. והאשכנזי קורא לאחד שלישי, שהוא לא אכל לחם. אלא אכל ירק, אומר לו בוא תצטרף איתנו, לא צריך למחות בזה, זה בסדר. כי גם עם מנהג הספרדים, אם יצטרפו, אז עושים זימון, כמו שכתוב פה בשולחן ערוך. בסדר? בואו נקרא את המשנה ברורה. משה חי, זה ברור, דיברו פה, לא, זאת אומרת, לאו דווקא מזונות למסקנה, אפילו, לא רק ירקות, אפילו קולה. אני חושב שקולה זה לא מים, כי קולה זה דבר שהוא משביע. נכון? בגלל הסוכר. אבל מה? זה לא משביע?
ירק משביע? עליך אתה משביע אותי?
לא, אתה צודק. ההגדרה היא באמת לא אם זה משביע, אלא אם זה נקרא שאתה אוכל. לא אם זה נקרא שאתה אוכל. מים זה באמת, זה רק מרווה את עצמה. אבל ירק, למה אתה אוכל חסה? יש שתי אפשרויות למה אתה אוכל חסה. או כי זה פתיח להמשך, אבל לפעמים יש לך חסה, אתה תאכל רק חסה. לא? זה נקרא לאכול. לא, אני כן אומר, אדם עדיף לאכול חסה מאשר לא לאכול בכלל. מה? אבל במים לא. אדם שהוא רעב ולא צמא, אז הוא לא ישתה מים. המים זה לא, אין בזה דבר, אין בזה ערך תזונתי. אז נראה לי שכל הזרו זה לא מים, זה אוכל. אדם שהוא קצת רעב, הוא שותה קולה או מים?
רעב.
רעב. ועכשיו אין לו מה לאכול.
גם לא גם
לא. לא, הקולה זה אוכל. לא?
זה יותר יעשה לו משהו בגוף יותר מאשר מים.
כן.
תן לו...
זה משמיד, זה משמיד, אבל זה לא אוכל.
זה משמין?
משמין, זה לא אוכל.
קצת המתיקות, נותן קצת...
קולה זה משמין?
קולה המתיקה, כן, הרחמה.
זה הוא צודק, אבל בשביל אלכל, משקים שאין בהם ערך קלורי, האם יש לדון אותם כמים? והכל... מים בטעמים, נכון, גם זה... באמת אין בזה ערך קלורי? כלומר...
כל הזירו זה בגלל זירו קלורי.
אין בזה שום קלוריה? איך זה יכול להיות? אז לכאורה זה מים, אם אין איזה ערך קלורי, לכאורה זה מים. אבל בירה שחורה או משהו כזה, אפשר לזמן. זה חידוש שיש פה בשולחן ערוך. בואו נראה את המשנה ברורה. אנחנו נמצאים בסעיף קטן י' ז'. להצטרף לעשרה, דבלב דידי יש חיוב זימון מן האוכלים פת, ולא באין על אלה להזכרת השם. אתם שומעים מה, מה הסברה? הוא רוצה להסביר המשנה ברורה, למה יותר קל להשלים לעשרה מאשר להשלים לשלושה. להשלים לעשרה לכולי עלמא מספיק אם הוא שתה, העשירי. להשלים לשלושה זה מחלוקת גדולה. למה? כי כאשר יש שבעה, אז חיוב זימון כבר יש. ושלושה. אתה רוצה רק לשדרג את, מכאן מוכרח שיותר קל לשדרג מאשר... לעשות חדש. לעבור משלושה לעשרה זה שדרוג.
זה לא פשיטה
כעשרה
יותר טוב משלושה. השאיפה זה יותר משהו יותר, כאילו.
עובדה
שגם מוסיפים מניין.
לא,
אי אפשר...
לא, שים לב, יוסי, אפשר להגיד הפוך. מה יותר קל לעשות? ליצור מניין של עשרה או ליצור מניין של שלושה?
שלושה.
אז זה הפוך מההלכה פה. הרי מה פה אומרת ההלכה? אם יש לך שבעה שאכלו פת, עכשיו אין להם עשרה. מצטרף אליהם שלושה ששתו, לא מים, עכשיו נוצר מניין והם יכולים לזמן בשם השם. אם יש לך שניים ומצטרף אליהם שלישי שתה, לא. זה לא הגיוני. כן.
יש המנה שעשרה יותר משלושה.
כן, נכון.
אתה תורם, שאלה המים, אתה תורם למשהו טוב יותר למשהו טוב.
אז הגיוני היה אומר שכיוון שזה טוב יותר, אז קשה יותר ליצור אותו. לכן המשנה ברורה, מה אומר? אומר שבעצם בשלושה כבר יש חיוב זימון. עכשיו אתה רק משדרג. כאשר יש שלושה שאכלו לחם, שבעה שאכלו לחם, אז אלה שמצטרפים הם משדרגים, הם לא יוצרים את הזימון. אבל אם יש שניים, אתה יוצר את הזימון. לכן יותר קשה להצטרף לשלושה מאשר להצטרף לעשרה. זו הסברה של אלה שאמרו שבשלושה צריך ששלושתם יאכלו לחם. סיב קטן י"ח, כזה התפד עם חיוב בקן המזון. כזאי דגן, זאת השתה האמצעית, היינו גון דייסה, כיוצא במיני המזון שחל ואיכל לבחל אחת מן שלוש. והשתה האחרונה, שגם בירק ובכל מאחל, סיפקת הנקף, עוד אין שתייה, כנן סביבי, אין עשרה. תם די עזור. הנה, זאת הסברה. תסביר עליה, דליאן צירוף לזימון, אקילו גם עניין שלושה, כיוון ששניים מהם החופת ומחייבים בגלל מזון, והוא שהשלישי אכל כזאי שמחייב בכל פנים לברך ברכה אחרונה. המנהג העולם של מזונות, לא יודעים מאיפה הגיע.
אבל זה מנהג העולם.
מה, גם בשלושה הם נוהגים?
כן.
אבל זה אין איזה שום מקור.
שמה? לא, לא. לשלישי.
רק בעשרה, לא בשלושה.
כשלישי עולה אוכל מזונות.
אבל רק בעשרה!
איזה מנהג?
לא, שמואל אומר, לא.
כשלישי
אוכל מזונות. סליחה, טעיתי. כן, כן, סליחה. סליחה, צמח, טעיתי. שהשלישי אוכל מזונות, זה מנהג העולם. למה? איפה זה הגיע? זה הדעה השנייה פה.
כן.
אבל אנחנו לא מכירים פוסק שאומר את זה.
אבל
לא, אבל שאומר זה למעשה.
למעשה זה ככה.
מה זה ככה? זה לא יודעים. עכשיו שלמדו, אז ידעו לשנות את המנהג.
מה?
מאיפה הגיע?
לא יודע, אבל לא עושים.
לא, שמואל בוקניק מעיד שמנהג NDS.
לא.
שהם עושים זימון רק... כלומר, אם יש שניים שאוכלים לחם, הם עושים, הם סוברים שרק אם השלישי אכל מזונות הוא יצרף לזימון. אבל אם השלישי אכל קינוע, הוא לא מצטרף לזימון. אתם אוכלים קינוע? מה? זה טעים?
למה? זה תלוי במשנה
ברורה. אנחנו לא מדברים בשפה הזאת. זה בריא. אז אשתי נותנת לי לבית הדין לאכול, הדעדים מסתכלים, מה זה הדברים האלה שאתה מביא לפה? לא יודעים מה זה קינוע. אנשים לא מתרובתים, לא יודעים מה זה קינוע. אז אם אוכלים קינוע, לא מצטרפים. כך אומר מעיד שמואל בוכניק, שזה מנהג העולם. אז אני אומר שמנהג העולם נובע מחוסר ידיעה.
לא, זה אין לי בעיה.
נובע מחוסר ידיעה. אמנם יש שיטה כזאת, אבל היא לא נפסקה להלכה. ולהלכה אנחנו פוסקים ככה. למנהג אשכנזים, לכתחילה מצטרפים כל אדם שלישי, אפילו אם שתה כל משקה חוץ מהמים. למנהג הספרדים, לכתחילה אפילו מזונות לא מצרפים. למנהג הספרדים. אבל אם הם אכלו ביחד, אז מצרפים אותם. משקה יצטרכו רביעית, כי הצירוף מותנה בזה שיש ברכה, חיוב של ברכה אחרונה. נכון. סעיף קטן כ"א, אלקח שניים, ומדברי המחבר, להכריע בין השיטות, דלכתחילה יש לזרזו שיוכל פת דווקא, כדי לצאת את הדעה הראשונה, ואם אינו רוצה לא ייתנו לו כלל, כדי שלא להכריז עצמו לספק חיוב. אך בדיעבד, אם הראש נתנו לו איזה דבר שנו פת, צריך לחוש לדעה שנייה וזמן עם עושה. ודעת השכן האורחי שלכתחילה, לא ליזום את המצב, הרי צריך לזכור את ההלכה החשובה שראינו אותה כבר פעמיים בשכן ערוך. שני יהודים שאוכלים, לאו דווקא שניים, יהודים שאוכלים, מצווה שיחזרו אחר זימון. אם זה שניים, מצווה שיחזרו אחרי שלישי, שיתנו לו לאכול. אם זה שבעה, מצווה שיחזרו אחרי שלושה ויתנו להם לאכול. בעצם, מה אומר השכן ערוך? למרות שאני אמרתי לך כבר פעמיים, ששניים שאוכלים, מצווה שיחזרו אחר שלישי, זה לתת לו לחם. אבל אם הוא לא רוצה לאכול לחם, אל תיתנו לו לאכול. כדי שלא תכנסו לספק של זימון. אבל אם נתתם לו לאכול, תזמנו. זה הספרדים. כן, כן, הסברתי דעת השכן ערוך. מה?
הוא מבקש להגיד לו לא, ממש.
שלא תאכל בשכניה, שלא יאכל איתם. אל תצטרפו איתו לזימון. כדי שלא תכנסו ל... שלא תצטר, כי אתם יורסו לספק זימון.
תכוון לא להצטרף.
תראו מה זה, עמיקם על משמרתו עומד, לא... לא מרפא.
יכול להיות שהוא יאכל איתם ושיכוון לא להצטרף.
זה עוד שאלה, זה עוד שאלה. עדיף שאוכל בשולחן ליד.
אוכל לאכול ביחד.
אז זה מחלוקת, מחלוקת בדבר הזה. מי ששותה כוס תה, הוא מצטרף לזימון או לא?
תזמון.
מה?
תזמון.
זה בעיה עם הרביעית, הרב.
לא, זימון בעשרה. זימון בעשרה, הוא העשירי.
זה בעיה עם רביעית, לא?
או, יוני אומר, זה יפה, זה מה שיוני אומר. לא, גם אשכנזים ככה בדרך כלל לא נוהגים.
רב סביודה, זה הסיפור לרב סביודה.
מה? אם אשכנזים אכלו... רק אם אכלו בכדי אכילת פרס, אם שתו בכדי אכילת פרס. כלומר, אם שתו את הכוס תה בארבע דקות. אם שתו את הכוס תה ביותר מארבע דקות, וזה בהחלט קורה לפעמים, אז לא יברכו. אבל נכון, קודם כל זה תלוי בחיוב ברכה אחרונה. זה דבר ראשון. אבל אחר כך, גם אם אתה אומר שחייב ברכה אחרונה, צריך לעיין האם התה זה תה עם מים או לא. אז לפי מה שאתם אמרתם עכשיו, אני מבין שהנקודה היא כזאת. אם זה תה עם סוכרזית, הוא לא מצטרף לזימון. בטוח. אם זה תה עם... רגע, סוכרזית יפסיקו כבר לאכול, עברו לסוכרלוז. אין יותר סוכרזית, נכון? סוכרזית זה לא בריא. מה? אמרו שסוכלו זה כן בריא. טוב, ברוך השם רבותיי, מה אני אגיד לכם? אני לא יודע כמה אנשים יודעים את ההלכות הללו. לא יודע כמה אנשים. הוא גם לא מצטרף לזימון. כן, כל אדם שהוא לא שומע מצוות, צירוף לזימון זה כמו צירוף למניין. שזה אותם כללים. זה לא פשוט הדבר הזה. אם בא אליך קרוב משפחה לא דתי לשבת, אין זימון.
לא, אבל הרב, אם הוא שומע את ברכת המזון,
לא, אבל צירוף לזימון זה כמו צירוף למניין.
למה? אם אותו שבת שהוא אצלך, אבל כשהוא שם הוא מברך,
אבל הוא לא מצטרף למניין.
אם
הוא אדם שהוא מחלל, משה חי, הוא מחלל שבת בפרסיה, הוא לא מצטרף למניין.
בסדר, הוא חילל נגיד שבת, הוא בא אליך.
מה זה חילל?
הוא בא אליך לשבת, הוא שמר את השבת.
משה חי, זה מאוד כואב לומר את הדבר הזה, תאמין לי זה כואב. אבל אדם, אדם שהוא מחלל שבת בפרסיה, הוא פסול לעדות. אני אגיד לכם משהו אבל, שתבינו את הדבר. יש כאלה שאומרים שכל מה שהיה מחלל שבת נפסל זה רק פעם. יש אחרונים כאלה שזה רק פעם. כי היום אנשים לא מחיים שבת בחוצפה. כך יש כאלה שאומרים. אבל גם אלה שאומרים את זה, אם אישה התחתנה עם גבר, עזבה אותו בלי גט, זינתה עם גבר אחר, נולדו להם ילדים, הם ממזרים, נכון? אחר כך התברר שהילדים בחתונה הראשונה היו חיילים שבת בפרסיה. פה אתה לא תגיד שהם תינוקות שנשבו? אז הקידושים תופסים והילדים ממזרים. זה אף אחד לא יגיד. אתם מבינים מה אני מתכוון? לא הבנתי מה אני מתכוון.
מה, אבל הרב...
פה אף אחד לא יגיד!
מה עושים?
הם תינוקות שנשבו! ודאי, זה הלכה פסוקה, פשוטה שהייתה מאז ומעולה והמשיכה. אף אחד לא יגיד שאם אדם קידש אישה בפני מחלל שבת פרסיה, ואחר כך נתפרדה החבילה, אתם יודעים מה, היא לא חייבת מזידה. אפשר לספר סיפור ש...
איך הרב מחליטים אם הם...
אתמול היה לנו בבית הדין כתובה, אישה באה עם כתובה מרוסיה, מהחלק האסיאתי של רוסיה, לפני 40 שנה. כתובה, שטר כתובה. אז כתוב ככה, יש תאריך ב, שאתה צריך למד ב, נגיד בשישי בשבת, בשנת, אז כתוב ב, יצחק, בשנת כהן. זאת אומרת, הוא ידע, אז יש לה כתובה, ידע שצריך, המסדר קידושין, הוא ידע, הוא ידע שצריך לשתוב את השמות, הוא ראה רק, הוא כתב ב, יצחק. אחר כך היה לו פנוי, כהן. אחר כך, במקום הבא הפנוי, הוא כתב את השם של האישה. זה הייתה כתובה שלהם, וגם היה סידור קידושין. טוב, זה אנחנו נמצאים ברוסיה, לפני 40 שנה, בחלק הקווקזי, כלומר, לא, האסיאתי של רוסיה, ששם יש מסורת, אבל אין רבנים. זה מה ש... עכשיו, אנשים כאלה גם סידרו גיטין. בסדר? גם עשו גיטין. עכשיו אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור. אישה התחתנה כדת משה וישראל, כלומר, היא התחתנה לפני סטלין. בסדר? התחתנה כדת משה וישראל. התגרשה אחרי סטלין מאיזה אחד כזה שלא בקיא בטיב גיטין. הלכה התחתנה עם מישהו אחר, נולדו להם ילדים. ממזרים. אחר כך אתה מגלה שהעדים בחתנה היו חיילי שבת. אתה תגיד, לא, צריך לקרב את הבריות, אסור להוציא לעז על עם ישראל. איך אתה מדבר, הם תינוקות שנשבו והקידושים כשרים והילדים ממזרים? לא אומר, פה גם הציוני הכי גדול, גם המלמד זכות הכי גדול, פתאום פה הכל... זה ברור. לכן... אני אומר שמחלל, למה? ומה הסברה בזה? כי הנקודה של מחלל שבת בפרסיה, זה שכפירה בשבת זה כפירה בכל התורה כולה. נכון שרמת החוצפה היום יותר נמוכה. זאת אומרת, פעם אחד שהיה מחלל שבת, הרב משה שהיה מספר לי שהוא כשהגיע לארץ, הוא לא האמין, הוא ראה אנשים מעשנים סיגריה בשבת. אז איך יכול אדם מעשן סיגריה בשבת? לא יכול להיות דבר כזה, שאדם מעשן סיגריה בשבת? לא שמע על דבר כזה, זה זעזע אותו. הוא ידע שיש אנשים שנוסעים בשבת כי הם חושבים שאולי הרב לא רואה אותם, כי הם במכונית. אבל ככה ברחוב הוא יסתובב עם סיגריה, לא יכול להיות דבר כזה. אז זאת אומרת, פעם לחלל שבת זה היה חוצפה. היום זה פחות. זה פחות. כלומר, ולכן אני מסכים שהרמה ירדה. כלומר, בחלל שבת פרסיה האדם פחות חצוף מאשר פעם. ויש בזה לימודי זכות. ונדמה לי שעדיין הוא פסול לעדות. האדם הזה עדיין נפסל לעדות, וזה נפקא מינה להרבה הלכות. תברכו שלא צריך פה עמיקם שטרח, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.
מה עושים תחת בכנסת יפיפה אנשים, אנחנו נכנס לחלל שבת, עשרה, מה עושים? אפשר להגיד, המניין, הצורה יפה, איך יוצאים לזה?
כל שיש לך ספק, זה ספק דרבנן.
איזה חילולים נכנס? לא, אם כיפה לבנה כשתי דולר, אלוהים
שחלו. לא. קודם כל, האם זה שצריכים להגיד דברים שבקדושה בעשרה זה דין דאורייתא או דין דרבנן? כלומר, ממזרות זה דין דאורייתא, אבל זה שצריך להגיד קדושה דווקא במניין ולא ביחיד, זה דין דרבנן. מדאורייתא אתה יכול להגיד קדושה, אתה יכול להגיד קדיש לבד, אין בזה איסור תורה. אז זה איסור דרבנן. עכשיו, כמו שאתה אומר, אני נכנס לאיזה אחד, עם קליפה גדולה ו... איך אתה יודע שהוא מחלל שבת בפרסיה? מקווה לומר, אולי הוא מחלל שבת, אבל פרסיה זה משהו אחר. מה זה פרסיה? זה הגדרה מאוד חשובה. לא.
אם הוא חושש
להיראות,
אם הוא
רואה
את הרב, הוא נעלב,
זה לא... אם הוא מחלל שבת בפני אנשים כמוהו, לא נקרא פרסיה. כי הם זולים בעיניו. היה פעם מעשה בהר חומה, סיפור מדהים. והיה בחיים, בבית כנסת מסוים, שאיזה אדם לא דתי עשה בלגן בית הכנסת. בשבת, בתפילת שבת. ואני הייתי, שאלתי מה קרה, אמרו שהילדים מציקים לכלב שלו. ילדים בבית הכנסת מציקים לכלב שלו. אולי הפציק, עשה בלגן בבית כנסת. אז אני אמרתי שהוא צודק, באמת, לא, זה לא בסדר, שמציקים לכלב שלו, ורציתי, אמרנו שנלך להתנצל. בבקש סליחה, אחרי תפילת ליל שבת, הלכתי עם הרב של בית כנסת, וכמה אנשים, לבקש סליחה. עכשיו, הוא לא זיהה אותי, אבל כשאמרו לו שאני זה אני, אני נכנסנו, הטלוויזיה הייתה פתוחה. אמרו שאני, הוא טס, קיבל את הטלוויזיה. הוא חילל שבת, כן? אבל מה? אני אומר שהאדם הזה אולי מצטרף למניין. הוא לא יכל לחשוב על זה שהרב יראה אותו מחלל שבת. אז הוא קיבל את הטלוויזיה כבר, הוא הפסיק את החילול שבת. לפי תפיסתו, הוא הפסיק את החילול שבת. אז זאת אומרת, אם האדם מחלל
שבת...
סליחה?
היה עוצר את האוטו
וראות חיי עוצר את האוטו?
היה עוצר את האוטו
ו... עוצר פול גז, כן. מה זה אומר? שזה לא נקרא פרסיה, ברחוב יש פה אנשים כמותו, אבל כשהוא רואה אדם שהוא מחזיק ממנו, זה לא מחלל שבת. אז זה כבר ניצול ממחלל שבת ופרסיה. לכן אומר לך יוסף, אדם שנכנס לבית כנסת, אתה פעם לא יודע. בדיוק, סיפרתי לכם פעם ש... אמרתי את זה פעם, שפעם הלכתי עם אשתי ברחוב, זה היה מזמן לפני המון שנים. הלכתי עם אשתי ברחוב, והאשתי אומרת, ראית מה קרה? אמרתי לה, לא, לא ראיתי מה קרה. זאת אומרת, הייתה פה איזו אישה שהייתה ישבה על איזה כיסא, מאוד לא צנועה, והיא ראתה אותך, היא התקסתה. לא מכיר אותה. אני לא מכיר אותה, והיא לא מכיר אותי. זה לא הבעל חומה. זה היה מזמן. זאת אומרת, היא ראתה מישהו עם זקן. לא הסתדר לה שהיא בחוסר צניעות. אז אמרתי לה, לאשתי, שאישה כזאת, היא כבר יצאה מגדר מחלל שבת ופרסיה. קל וחומר, אם על הצניעות היא מקפידה בפני אחד שנראה רב, אז קל וחומר שתקפיד על ה... על חילול שבת. אם בכלל, אתה צודק. נכון, צודק. ברור, ברור, צריך לסייג את זה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. לכן למעשה אנחנו מצרפים עם עניין. אבל רגע, כל זה לא קשור לעלייה לתורה. עלייה לתורה זה עוד סוגיה. בסדר? כלומר, יש הבדל בין צירוף למניין לבין עלייה לתורה. למה? כי עלייה לתורה הרי גם קטן עולה לתורה. ולכן, להגיד שמחלל שבת פסול לעלייה לתורה, זה כבר עוד סיפור. זה כבר עוד סיפור, זה הרבה יותר מסובך, ויש בזה מחלוקת גדולה.
איך הרב אבל מתפרץ את הקושייה שכאילו מצד אחד לממזרות אנחנו מחמירים, אבל לזה אנחנו... מה הסבר הלכתי?
אותו דבר בדיוק, אני לא אומר, זה לא נכון.
אז הרב אומר שלא, כן, אז לא להקל בקטע של מניין ובקטע של...
לא, זה מה שאני אומר, לא.
כאילו הרב רק הציג איזה קושייה על אותם אחרונים שאומרים ש... איך הם עושים את ההפרדה בין
מניין לממזרות. אני אומר שיש נשים שהם אוהבי ישראל, וסנגוריהם של ישראל, והם רוצים לצרף את כולם למניין. אותם אנשים עצמם לא יגידו שהם קשורים לעדות.
מטעמים אחרים, אבל...
איזה טעמים אחרים? זה אותו טעם.
לא, אבל יש עוד שיקולים שמצטרפים פה.
מה עוד?
שיקולים כלליים של ממזרות בעם ישראל ו...
מה כלליים?
אני לא, לא, לא.
מה כלליים? אם היה... סליחה. אם אישה זינתה, נולדו לה ילדים, יש לך שוב שיקול כללי שלא עם הממזרים, אבל אתה עושה, אתה עושה מי שברך אבותינו אברהם מצדקו, הוא יברך את הממזרים האלה ויתאר אותם, ומה אתה, זה צר שאין ממזרים, זאת מציאות. זה שיהודי אחד מהר חומה, ששמע אותי כמה פעמים מדבר על נושא של פסולי עדות, דברים כאלה, הוא היה באיזה חתונה, אז הוא אמר שאני כבר הפכתי אותו לקרימינל. הוא מסתכל על העדים, בודק שהכל בסדר, סתם יהודי... איש הייטק, כמו כולם. הוא כבר הפך להיות קרימינל, מסתכל, יש בעיות. הוא היה בחתונה, ואני נדמה לו חתונה של קרובת משפחה שלו, אני אתמל לו שאחד הילדים הוא פסול לעדות. כי הוא קרוב. שאל את הבן דוד שלו, והתברר שהוא בן דוד שני, העד, וזה בן דוד שני, זה קשר לעדות. אבל אז הבן דוד, הוא אמר לו, מה זאת אומרת, בן דוד קשר לעדות, זה בחתונה שלי, הבן דוד שלי היה עד. וזה רב מוכר עשה את זה, כלומר, לא יודע אם רב שמתעסק בדברים האלה, אבל רב מוכר. והוא לא יודע מה לעשות. והבן דוד הזה אדם לא דתי. והרב לא נראה שיפול בזה. אמרתי לו שאני חושש שאותו רב עשה את זה בכוונה. כלומר, יש הרי מעט רבנים שעושים דברים כאלה בכוונה, ש...
אפשר לקצוע.
שמו את האופציה.
לא, בזוגות שהם פוחדים שהם לא צנועים, אז הם שמים להם בכוונה פסולי עדות. מה?
בשביל אחרי זה להתריע.
זה ממזרי, זה ממזרי. זה צריך להיות בלי חופה, זה מידה רבנן. וממזרים זה מידה התורה.
כן, יש כאלה, אני חושב ש... לא יודע אם הם...
זה קידושים במאה, אבל לא? בסופו של דרך, בסופו של
דרך. הוא לא מתכוון לקידושים בביאה, כי הוא חושב שהוא נשוי. קידושים בביאה זה כשהוא חושב שהוא לא נשוי, זה מתכוון לקידושים בביאה. אבל כשהוא בטוח שהוא נשוי על סמך הקידושים הראשונים, למה לכוון לקידושים בביאה?
אז זה ביות זנות, כל הביות שהוא באחר.
כל ביות זנות. לנו, אנחנו בדרך כלל בבתי הדין מצריכים בנישואים אזרחיים, אנחנו צריכים גט. בגלל הסברה הזאת.
אם זה, לכאורה, אם זה לא ביד זאת.
אני מסביר, רגע. בנישואים אזרחיים אנחנו צריכים גט. בגלל הסברה הזאת שאין אדם בוא לבילתו בלעד זנות וגמר לשם קידושים. אבל, היה לנו סיפור של נישואים רפורמיים. פה לא הצלחנו גט. למה? כי הוא היה בטוח... שהבילות שלו הן בילות היתר, כי הוא נשוי. אם הוא יודע שהוא לא נשוי, אז אתה אומר, הוא איזשהו מקום חושב על נישואין. אבל אם הוא חושב, בטוח שהבילות שלו בילות היתר, כי היו קידושין, אז כל הבילות שלו זה הדעת הקידושין ההם.
הם פסולים.
כן, והם באמת פסולים. איך ניתנו את זה בלי גט? לא אני אומר את זה, זה רב שלמה זמר בך אומר את זה. זה לא, אני לא אומר ספורט כאלה, ממציא הלכות, חס וחלילה. זה סברה פשוטה, אני חושב. מה אתה אומר? היו עדים, העדה הייתה רבה רפורמית. עדה רבה.
הרב בריאון.
טוב, זה נכנסנו לעניין הזה מתוך מה שדיברו פה לגבי עשרה, הצירוף של העשירי למניין. ואמרתי שצריך לדעת שבצירוף לזימון, הגדר הוא כמו צירוף למניין. ואם יש לך אדם שאיננו מצטרף למניין, הוא גם לא מצטרף לזימון. כגון אם הזמנתם לשבת, וזה חשוב מאוד להזמין לשבת משפחה של לא דתיים. חשוב מאוד מאוד לעשות את זה.
אנשים גם הם יודעים שחזרו בלילה ברכב?
אני יודע את זה. זה מסובך הדבר הזה. ודאי אם הם לא באים אליך שבת, כלומר, הם צריכים לבוא אליך לפני שבת. זה ברור. אגב, אם הם זה השבת הם ייסו, זה כבר אתה לא אשם. אתה צריך ל...
גם אם אני יודע?
אני לא יודע, זה מסובך. זה מסובך. אבל לא חשוב, צריך אדם לקרב את קרוביו, שאינם דתיים וגם את חברים שלו מהמילואים ומהצבא שאינם דתיים, וצריך להשקיע בדברים הללו, ואיך יש תשובה של הנציב בשוט משיב דבר. הוא אומר ככה. שהגמרא אומרת לעולם יעסוק אדם בתורה והמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אומר הנציב שנוהגים לפרש, העולם נוהג לפרש שלימוד תורה שלא לשמה הוא לא שווה כלום, אפס. למה? כי כתוב שמתוך שלא לשמה בא לשמה. מה יוצא? שאם נשארת תקוע במתוך שלא לשמה ועשתה כלום, מה שמה? ככה העולם אומרים שמתוך שלא לשמה בא לשמה. יוצא שאם נתקעת כל החיים במדרגת שלא לשמה, זה אפס! ככה הנציב אומר. הוא אומר שזה לא נכון. הוא אומר שזה לא נכון. אבל כתוב, מה עם הדיוק הזה? אומר, זה משהו נפלא הדבר הזה. הוא אומר שהגמרא במסכת סנהדרין, דף קו"ו, אומרת ככה. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, מנהלן. הגמרא מביאה לזה מקור. לא בכל המקומות, הרי שמתוך שלא לשמה בלי לשמה זה כתוב באיזה חמש סוגות בשס, ולא מביאים לזה מקור תמיד. אבל בסנהדרין מביאים מקור. מנהלן? מבלק. שבלק יקריב קורבנות. שלא לשמה. ויצתה ממנו רות. אז מה הפשט של מתוך שלא לשמה בלי לשמה? מה הפשט?
רחוק
מאוד. מה? לא, זה היה פריחת רות, זה היה אחרי, לך תדע כמה זמן. את חייב להיות שמתוך שלא לשמה בלשמה. זה הפשט. לא שמתוך שלא לשמה, אתה, לא שאתה תגיע למטרה שהיא לשמה. הלא לשמה הוא כל כך חשוב, שהוא יוליד לשמה. בדור הזה, בדור הבא, בעוד הרבה דורות. אז מה זה הפוך, כן? מתורה שלא לשמה זה תורה גמורה. אבל תדע לך, שתורה שלא לשמה, אתה לא תתקע בתורה שלא לשמה. אולי בנכד, אולי בנין, יצא משהו. מה אני מתכוון לומר? מתכוון לומר שיהודים רוצים קש מני. כלומר, אתה רוצה, יש לך איזה קרוב לא דתי, אתה רוצה לקרב אותו עכשיו. תדע לך, זה לא נכון. אולי, הלוואי. אבל יכול להיות שעכשיו הוא נמצא אצלך בבית, ופתאום הוא התלהב משבת, ועשה פעם אחת קידוש, ובערך ברכת המוציא, ובערך ברכת המזון. כמו שאמר משה חי, לפני זה אוכל על שבת. אחרי זה הוא יחלל, אבל שבת הוא לא מחלל שבת. אני מתכוון לומר, הוא באמת מרגיש טוב, הוא נמצא אצלך בבית. אם אתה שואל אותו, תגיד, אתה תחל לשבת שבת, הוא אומר, עזוב, עכשיו אני פה, שבת אני לא מזליקור, אני איתכם, כיף לי איתכם. אחד כזה, בעזרת השם, גם הוא יחזור בתשובה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל יכול להיות שהנכד שלו יחזור בתשובה. גם זה יכול להיות. אתה זורע בו זרעים, הקשר עם התורה הוא חשוב של עצמו. היה גאון אחד בתורה, בזמן הרב קוק, שהילדים שלו הפכו להיות מרקסיסטים. זה לא כמו, לא כמו היום. היום, גם אחד שהוא עזב, הוא לא אנטי. זאת אומרת, יש פלורליזם, אני מכבד את, היום, אני מכבד אותך, תכבד אותי. אבל פעם זה לא היה ככה, הוא אמר לאבא שלו, אתה גולם, אתה טמבל, ולא רק הוא, היו לו איזה חמישה בנים, הוא היה גאון בתורה, כל הבא. כן, בוודאי, אז היו אידיאולוגים. אתם חשוכים, אתם לא מבינים כלום, אנחנו הקדמה, אנחנו האור, אנחנו, אז זה המסכן, הרב הזה, גידי את הילים שלו, כולם סדרתית, אחד אחד שני עזבו אותו. אז קודם כל הרב אומר לו שהיום יש סוג חדש של תינוק שנשבע. פעם היה תינוק שנשבע בין הגויים, היום יש תינוק שנשבע בין הגויות. זאת אומרת, בין השיטה של, ה, של, ה, של הכפירה. אומר, אבל אחר כך הוא אומר לו, הוא אומר, תדע לך, היה לו ברור, אותו אחד היה לו ברור שהם לא יחזרו בתשובה. היה לו ברור כשמש בצהריים, שהם לא יחזרו בתשובה. הוא צריך לחזור בתשובה ביניהם, זאת אומרת, אז הרב אומר, קודם כל, אתה לא יכול לדעת, זה ברור, אתה לא יכול לדעת. אבל תדע לך, כל השקעה שאתה משקיע בהם, נכדיהם יחזרו בתשובה. אני אומר לך, אני אחפש את הנכדים של ה... רוצה לדעת מי הם היו. זאת אומרת, מי הם הנכדים האלה? זה היה רב מפורסם בזמנו. איפה הנכדים? אני בטוח שהנכדים יחזרו בתשובה. ככה הרב אומר לו, הם יחזרו בתשובה, ואם לא הם, אז בניהם, ואם לא בניהם, בני בניהם. ובעצם זה כתוב, אז הוא לא מביא את המקור הזה, אבל זה בעצם כתוב במה שהנציב מביא, שבלק בשכר שהקריב קורבנות שלא לשמה, הוא רוצה רק לקלל את ישראל, אבל הוא האמין, באותו רגע הוא האמין. הרי אם הוא מקריב קורבנות, סימן שהוא מקיים את המצווה, הוא מאמין בהשם, הוא עושה את זה, לא בגלל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אלא למטרות אחרות, יצא מנורות. זה אני אומר לכם, צריך להיזהר משיטת קש מני. נכון, אנחנו היום בעולם תכליתי, רוצה תמורה בעד האגרה מיד. זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. כל זריעה של מעשה טוב, דבר טוב, ייתן את אותה בעזרת השם אצלם, ואם לא אצלם, אצל בניהם, ואם לא אצל בניהם, אצל בני בניהם. ואתה מבין, היום כולם אומרים, היום כולם אומרים, אבותינו, הדורות הקודמים, הדורות שלפני זה, הם לא ידעו להתמודד. אנחנו כבר יודעים להתמודד, אנחנו יודעים להתמודד עם הכפירה. אני לא בטוח. יכול להיות שמה שיש היום חזרה בתשובה אמונית, זה בגלל הרבנים הצנועים והצדיקים שלפני 70-80 שנה, שדיברו דברים ניחומים, הלב הבנים שלהם, והבנים אחרי הכל, למרות שעזבו את התורה והמצוות, נשאר להם איזה רגש של כבוד כלפי זה, ואחר כך הדברים מתפתחים. אל תהיה כל כך בטוח. אני אומר, אני לא כל כך מתאים לי שאחד אומר, אני מאז שחזרתי בתשובה והחזרתי איתי את כל האצטדיון, אני עשיתי את זה. אל תהיה כל כך בטוח שזה אתה עשית את זה. יכול להיות שאתה קוצר את הפירות שאחרים זרו. בכלל, להבין את נפש האדם זה דבר הרבה 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 יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים. יש יחס לדברים שהיו. פרק אומר את זה בדרך אגב, שצריך להזמין. אלא מה? כנראה שהוא לא יצטרף לזימון. זה לא נעים, הדבר הזה. זה לא נעים. כבר אתה מזמין, יש לך קרוב שהוא מחלל שבת פרסיה. מה קורה אם הוא יעלב? אם הוא יעלב, תעשה זימון בשלושה. למה? לא, כי הרמ"א אומר, שיטת הרמ"א היא שבכל מקום שלא חייבים בזימון יכולים להתנדב לעשות זימון. יכולים להחליט שעושים זימון בכל זאת, למרות שהרבה חולקים על הרמ"א, אבל בשביל זאת חג אפשר לסמוך עליו. אז, אבל לא בעשרה. זאת אומרת, אני מתכוון לומר, אם הוא עשירי, אבל אם הוא עשירי, אז אתה לא פוסל דווקא אותו. זה נכון? הוא פחות נעלב. אם הוא עשירי, אז אחד אחר פה זה. וגם אפשר תמיד להתחמק.
בשלוש, גם הוא עשירי, הוא לא...
כן, לא שים לב, כן, לא שים לב. אבל אם זה שלושה, לא, אני אומר, לא לעשות זימון. אבל אם הוא יעלב, כי הוא בא בשביל לזמן, הוא אוהב את הזימון, שירה מעלות, אוכל אפילו... ספרדים לא שרו שירה מעלות. נכון? מה? אתה שר שירה מעלות? זה מותר לשיר שירה מעלות, אבל זה לא מנהג... מה? זה לא מנהג בית אבא, זה לא כתוב, זה לא כתוב בסידורים. מי ששר שיר המעלות, נו, ברור, בישיבות שרנו. לא, אבל יש בזה, אני יודע שהחתנים שלי הם ככה מופתעים שפתאום יש זימון. לפני הזימון צריך להיות שיר המעלות. אנחנו לא אומרים, מברך את השם בחולה, תמיד תהיה אותו אפיסוד, דבר הכל נשמע את האלוהים, יראה את זה השם הכזה כל אדם, וידבר אליי. זה השולחן אשר לפני השם, ברשות מלכה אילה, קדישה, ברשות שבת מלכתה. זה מה ש... זה... למצח אתה גם אומר? גם ביום חול או רק בשבת? למצח? כן, אבל... כן, בסדר. אבל בארי הקדוש לא. אנחנו למדנו את זה בתחילת הסימנים של הזימון. טוב, רבותיי. זהו. אז אנחנו בסעיף ד' שבוע שעבר הבא, בעזרת השם, נסיים את זה. ברוכים תהיו, שבת שלום וברך. יוסי את קדיש? אביך אבינה כאשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. אתם רוצים את זאת שלה אמר, אדוני החפץ, שמה, תתקוי.
תודה רבה.